slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חבב באדר תשפ"א, מסכת שבת, דף ט"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, את שיעור דפינו היומי, מצווה אחת מהתורה שבכתב מתרי"ג המצוות, והיום הזה מצווה למד בית, מצווה שמאוד קשורה למסכת שלנו, שלא לעשות מלאכה בשבת, מצווה אמורה בפרשת יתרו. הדברים לקוחים מתוך ספר החינוך, שלא לעשות מלאכה ביום השבת אנחנו, ולא נניח לעשות לבנינו ועבדינו ובהמתנו, שנאמר לו תעשה כל מלאכה ואין ספק, כי אף על פי שהכתוב הוציא איסור המלאכה בנו ובבנים ובעבדים ובבהמות בלב אחד, שאין העניין שווה. כי העושה מלאכה בגופו יתחייב מתת בית דין אם הוא מיזיד, ובמלאכת אחרים אף על פי שמוזר עליהם בלב לא יתחייב עליהם אפילו מלכות, שאין מלכות לעולם במעשה אחרים. ומלשון הרמב״ם זיכרונו לברכה, משמע שהוא סובר כי עליו הזה דלא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך, יבוא למחמר אחר בהמתו, כגון שחורש בה וכלי המחרשה בידו, דאילו במחמר לבד לפי דעתו, אין בו אלא איסור עשה. ועל כן אמרו במסכת שבת בדף קנ"ד, לפי דעתו שזה עליו דמחמר ולאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, כלומר שאדם נהרג על זה ואין לו קים עליו. והרמב"ן זיכרונו לברכה בספר המצוות שורש י"ד תפס עליו הרבה בפירושו זה ואמר, כי לאו זה של מחמר אינו אלא בהולך אחר בהמתו הטעונה מסע, אבל האדם לא יעשה שום מעשה בידו ולכן לא יבוא עליו לעולם לא מלכות ולא מיתה. כדי קיים אלן כל לאו שאין בו מעשה אין לו קים עליו, כמו דרשו זיכרונם לברכה במסכת שבת, אתה ובהמתך לכתוב קרא לא תעשה כל מלאכה, ובהמתך אתה למה לי, וניהו דחי עבד מלאכה מחייב. אבל כשהוא עצמו עושה מלאכה הוא מחויב, אבל על מלאכת בהמתו לא מחייב, אלא שמוזר עליה בלב כמו במלאכת בנו הקטן ועבדו הכנעני. אבל במלאכת עצמו ממש בזה לא היה צריך לומר שחייב, שהרי עונשו מפורש, כל העושה בו מלאכה יומת. ומה שאמרו בגמרא בלב דמחמר, שהוא לב שניתן לעזרת מיתת בית דין, פירושו לפי דעת הרמב"ן זיכרונו לברכה, כי מפני שהוא כולל שאר מלאכות גם כן שהן בעזרת מיתת בית דין, אף על גב דה במחמר ודאי אין בו אל עליו גריידה, ואפילו מלכות נמי אין בו, אף על פי כן נקרא עליו הזה לב שניתן לעזרת מיתת בית דין, מפני אותן דברים שהוא כולל שיש בהם מיתת בית דין. וכן זה אמרו זיכרונם לברכה בפרק הראשון של מסכת העירובין, בלב דה אל יצא איש ממקומו, דכיוון שהוא כולל אף מוציא מרשות לרשות, בדרשה שדרשו בו אל יוציא דה ולי מעתה לב שניתן לעזרת מיתת בית דין במקצת עניינו, וכיוון שכן הוא איתלן למי מרבה בכל ענייניו שאין לו קים עליו, על אותו הדרך בעצמו נפרש בלב דמחמר כאן. משורשי מצווה זו שנהיה פנויים מעסקנו לכבוד היום לקבוע בנפשותינו אמונת חידוש העולם, שהיא חבל המושכת כל יסודי הדת, ונזכור ביום אחד בכל שבוע ושבוע שהעולם נברא בששת ימים חלוקים, ובשביעי לא נברא דבר, ובכל יום ויום נבראו עניינים חלוקים להורות על הרצון הפשוט, שלא כדעת המתפלספים הנמסים לנו בדעתם זה שחושבים למור, שעם היותו ברוך הוא היה הכל, ובמנוחתנו בשביעי זכר לנו בחידושו של עולם. כי כששבתו בני אדם כולם ביום אחד בשבוע וישאל כל שואל מה עילת זאת המנוחה, ויהיה המענה כי ששת ימים עשה השם. כל אחד יתחזק מתוך כך באמונה האמיתית, ומלבד שכירת חידוש העולם יש בו שכירת נס מצרים, שהיינו עבדים שם ולא היינו יכולים לנוח בעת חפצנו במנוחה, והכל הצילנו מידם וציוונו לנוח בשביעי, ועל כן זכר במשנה תורה זה השורש השני שיש לנו במנוחה. ואמר שם במצווה הזו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן צבחה השם אלוקיך. דיני המצווה כגון מהם הדברים הנקראים עיקר מלאכות לחייב בהם העושה אותן, כגון 40 מלאכות חסר אחת שמנו חכמים ותולדותיהם, והמלאכות הקלות שאסרו הם זל לגדר, והדברים גם כן הנקראים שבוטין, ומה שלמדו במסכת יומא בדף פי ה', מן הכתוב קידוחים הכל להצלת נפשות, וכי הזריז לחלל שבת בשביל הצלת נפשות, הרי זה משובח, והטעם לפי שסיבת עשיית המצווה הוא האדם, וקיום הסיבה הוא קיום הכל. ומפני כן אמרו זיכרונם לברכה שנאמן כל חולה לומר צריך אני שתחללו שבת עליי, וכל חולה בקדחת שוכב על ערש דווי, בכלל סכנה הוא לחלל שבת עליו. ויתר רובי פרטיה מבוארים במסכת שבת ויום טוב, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בסחרים ונקיבות, ועובר עליה במזיד נשכל. והוא שיש שם עדים והתראה שכלל זה בידך לעולם, שאין מיטה או מלכות אלא בעדים והתראה, והתראה לעולם, להבחין בין שוגג למזיד, ודע זה העיקר בכל מקום ולא תשאל ממני להחזירו. ואם עשה מלאכת מחשבת בשוגג, מביא חטאת קבועה. זוהי מצווה למד ב' מתוך תרי"ג מצוות בתורה שבכתב, מתוך ספר החינוך, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה עוד אשר למדנו, בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש, פרשת ויקל פקודי החודש, אז למדנו את דפים י' ותתוו במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה, הנה השאלות והפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה, מהי דרגת תומתו? והתשובה, לרב לזר נעשה ראשון לתומה, לרב יהושע נעשה שני לתומה. שאלה שנייה, מדוע גזרו חכמים תומה באכילת אוכל תמה? והתשובה, משום שלעיתים כשאוכל אוכל תמה יבוא לשתות משקים של תרומה, כשעדיין האוכל התמה בפיו ופוסל את המשקים של התרומה. שאלה שלישית, מה הטעם גזרו שהידיים פוסלות את התרומה עד שיתלם במים? והתשובה, מפני שידיים עסקניות הם, שנוגעות במקום התינופת וגנאי הוא לתרומה שיגע בהם בידיים מלוכלכות, בעת שהתרומה נימסת על אוכליה כשאוכלה בידיים מתונפות. שאלה רביעית, מדוע גזרו בסתם משקין שנגעו בסתם ידיים? והתשובה, גזירה משום משקין שנגעו בשרת שהם טמאים מהתורה. שאלה חמישית, בכמה מקומות נחלקו הלל ושמי? והתשובה, בגימל מקומות. שאלה שישית, מדוע נמשלו הסייגים שעשה שלמה המלך לאוזני כלי? והתשובה, כמו אוזני הכלי מרחיקים את האדם מלגעת בכלי, כך הסייגים מרחיקים את האדם מייסורי תורה. שאלה שביעית, מי היו רבותיו של הלל? והתשובה, שמעיה והאבטליון. שאלה שמינית, תישארו אדם ממתי מטמא טהרות? והתשובה, לבית שמאי מכאן ואילך בלבד, לבית הלל למפרע מבדיקתה הקודמת, ולחכמים למפרע מעת לעת. שאלה תשיעית, מדוע גזרו חכמים על המיץ שנוטף מן הענבים שמכשירם לקבל תומה? והתשובה, גזירה שמייבצור את הענבים ויניחם בכלים התומים ויהיה לו נוח בזיבתם. השאלה האחרונה, מי גזר תומה ודאית על ארץ העמים? והתשובה, סנדרין שבאושה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום וחזרה הודעת אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים י' ותתוו במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חפוו באדר תשפ"ה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף תזיין במסכת שבת. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף תתוו עמוד א', מן השורה השנייה בתחילת דף תתוו בנקודה ומן המילים גופה, אמר רב יהודה אמר שמואל, י"ח גזרו ובי"ח נחלקו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, מגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. חוזרת הגמרא לבאר את דברי שמואל גופה, נשוב לעצם דברי שמואל אל בדף י"ד עמוד ב' ונבאר אותם. אמר רב יהודה אמר שמואל, בשמו של שמואל 18 דבר גזרו בית שמאי ובית הלל באותו היום, וב-18 הללו שגזרו נחלקו קודם לכן. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא, ב-18 הגזירות הללו הושבו בית שמאי ובית הלל ולא נחלקו בהם, ואם כן כיצד אמר שמואל שנחלקו? תרץ את הגמרא, בו ביום שגזרו נחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, והם נמנו ורבו בית שמאי, ספרו וראו ש יש יותר המצדדים בשיטת בית שמאי, ונפסקה הלכה כמותם, ולמחר הושבו, חזרו בהם בית הלל והודו לבית שמאי. ו-18 הדבר שגזרו הם 18 הגזירות המבוארות בסוגייתנו לאל בדף י' ג' עמוד ב', וכן לכמן בדפים ת' ז' עמוד א' וי' ז' עמוד א'. ו-18 הדבר שנחלקו למחר הושבו הם 8 האופנים של הוצאות והכנסות מרשות לרשות בשבת, המבוארות במשנה שפתחה את מסכתנו, ועוד 10 דינים המבוארים במשניות לאל בדף ת' עמוד ב' ובדף י' עמוד א'. כעת נמנה אותם. א', לא יישב לפני הספר קודם תפילת מנחה. ב', ולא ייכנס למרחץ. ג', ולא לבורסקי, למקום שמעבדים אורות. ד', ולא לאכול. ה', ולא לדין. ו', לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה. ז', ולא הלבלר בכל מוסו. ח', לא יפלה את קהיליו בשבת. לא הוציא מהם קינים. ת' ולא יקרא לאור הנר, י' לא יאכל הזב עם הזבה. אלה הם כאמור 10 הדינים המבוארים במשניות לאל בדף ת' ובדף י' א'. ו-18 דבר שנחלקו ולא הושבו, הם 13 הדינים המבוארים במשנה להלן בדף י' ז' עמוד ב'. א' אין שורין דיו ב' וסמנים ג' וקרשינים, אלא כדי שישורו מבעוד יום, ד' אין נותנים עונין לתנור, ה' ולא צמר ליורה, ו' אין פורסין מצודות חיה, ז' ועופות, ח' ודגים, אלא כדי שיצודו מבעוד יום, ת' אין מוכרים לנוכרי, י' ואין טוענים לו, י' א' אין מקביעין לו, י' ב' אין נותנים אורות לעבדן, י' ג' וקהילים לקובס, וחמשת הדינים המבוארים לאלן בדף חי עמוד ב' ובדף י' ת', א' לא ימכור חפצו לנוכרי, ב' ולא ישילנו, ג' ולא ילבנו, ד' ולא ייתן לו במתנה, ה' אין משלחים מגרת ביד נוכרי. עכשיו חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבונה, גופה נשוב לעצם דברי רבונה ונבאר אותם, אמר רבונה בשלושה מקומות בלבד נחלקו שמי והילל עצמם. מונה הגמרא את שלושת המקומות שנחלקו בהם שמי והילל. מצוות עשה מן התורה, להפריש תרומה מן העיסה ולתנה לכהן. בארץ ישראל זו מצווה מן התורה, בחוץ לארץ מצווה מדרבנן כאמור במסכת חולין דף קופדה לתמוד ב'. ובארץ ישראל בזמן הזה, מחלוקת המוראים במסכת כתובות בדף חפי, האם היא מן התורה או מדרבנן? מקור הפרשת חלה, ספר במדבר פרק תדבב פסוק חף, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. נחלקו התנאים מהו שיעור הקמח שיהיה בעיסה כדי שתתחייב בהפרשת חלה. שנינו במשנה במסכת עדויות, פרק א' משנה ב' שמאי אומר עיסה שנילושה מקו קמח חייבת בהפרשת חלה, והילל אומר, רק אם נילושה מקביים משני קווים קמח חייבת בהפרשת חלה. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה. קמח, במידה ירושלמית, חייב בחלה. בהסבר מחלוקתם, כפי שמפרש זאת רבינו תם וכן בתוספות הריד, שיעור החלה שיש להפריש לבעל הבית הוא חלק אחד מ-24 חלקים של העיסה, ולנחתום האופה כדי למכור השיעור הוא חלק אחד מ-48 חלקים. שיעור הנתינה צריך להיות לכל הפחות כביצה, כי אין נתינה פחותה מכביצה שאינו נחשב אוכל בפחות מכן. כמו שמצינו ששיעור תומת אוכלין בכביצה. שמאי סבר שרוב העולם בעלי בתים והנחתומים שהם מיעוט בתהילים ברוב, לכן שיעור העיסה החייבת בחלה הוא קו, שאם ייתנו ממנה חלק אחד מ-24 חלקים, יש שיעורו כביצה. בקו ישנן 24 ביצים, בקו 4 לוגים, ובלוג 6 ביצים. ואילו הלל סבר שרוב העולם נחתומים ובעלי הבתים שהם המיעוט בתהילים ברוב, לכן שיעור העיסה החייבת בחלה הוא שני קווים, שאם ייתנו ממנה חלק אחד מ-48 חלקים, יהיה שיעור הנתינה כביצה. חכמים סוברים שעשירית העיפה היא שיעור העיסה החייבת בחלה, אלא שסוברים שמודדים אותו מלגב, כלומר מבפנים, שמחלקים את העיפה ל-10, וחלק אחד הוא השיעור. וכיוון שבעיפה ישנן 3 סעים ובסעה 6 קבים ובקו 4 לוגים, אם כן בעיפה אחת ישנם 72 לוגים. עשירית העיפה היא 7 לוגים וחמישית הלוג שהיא ביצה וחמישית ביצה. שעשירית מ-70 לוגים היא 7 לוגים ועשירית משני לוגים שהם 12 ביצים שבלוג 6 ביצים זו ביצה וחמישית ביצה. יחד 43 ביצים וחמישית ביצה. 43 בגמטריה זו המילה חלה. כך הוא השיעור במידות המדבריות, כלומר המידות שנהגו בעת שהיו ישראל במדבר. כשבאו לירושלים, הגדילו את המידות והוסיפו שישית על מידות המדבר. ושישית זו הוסיפו מלבר. כלומר, הוסיפו חלק אחד מ-5 חלקים מהמידה, ואחר שהוסיפו היא שישית מסך הכל. נמצא ששבעה לוגים וחמישית של מידה מדברית הם 6 לוגים של מידה ירושלמית. ששישה לוגים של מידה מדברית הם 5 לוגים ירושלמים, והלוג וחמישית המדבריים הם לוג אחד ירושלמי, שהרי תוספת השישית היא מלבר שהיא חמישית מלגב, והם קו ומחצה ירושלמים, שבקו 4 לוגים, ובקו ומחצה 6 לוגים. ממשיכה המשנה במסכת עדויות ואומרת, מי שהגדילו את המידות בציפורי, בזמן רבי יהודה הנשיא גלתה סנדרין הגדולה לציפורי, כמבואר במסכת ראש השנה, בדף ל"א עמוד ב', הגדילו את המידות בציפורי והוסיפו בהם שישית על המידה הירושלמית, וגם את השישית הזו הוסיפו מלבר, כלומר שעל כל 5 חלקים הוסיפו חלק אחד שהוא שישית אחר התוספת, נמצא ששישה לוגים של מידה ירושלמית הם 5 לוגים של מידה ציפורית. אמרו חכמים 5 רבעים קמח, והכוונה ל-5 לוגים קמח, שמכונים רבעים משום שהלוג הוא רבע הקו, כי הקו 4 לוגים. אם כן אמרו חכמים 5 רבעים קמח, 5 לוגים קמח שהם קו ורבע חייבים בחלה. רבי יוסי אומר 5 רבעים קמח הם פחות מן השיעור ופטורים מן החלה, ורק 5 רבעים ועוד מעט שהוא חלק אחד מ-20, חייבים בחלה. דעת רבי יוסי כחכמים שהסירית העיפה היא הסירית מלגב, אבל סובר שהביצים שהיו לישראל במדבר היו גדולות מן הביצים שלנו, שהיה בהם תוספת של חלק אחד מ-20. כמה מבואר במסכת העירובין בדף פי ג' עמוד א', שסבר רבי יוסי ששיעור אכילת אוכלים טמאים לטמא את האדם האוכלם הוא חצי פרס שהוא שתי ביצים, כשיטת רבי שמעון שם, וסבר שהם שתי ביצים ועוד אחד מ-20 חלקים של ביצה לכל ביצה. וכיוון ששיעור העיסה לחיוב חלה הוא עשירית העיפה שהם 43 ביצים וחמישית ביצה של מדבר, אם כן בביצים שלנו יש להוסיף חלק אחד מ-20 של ביצה לכל ביצה, ותהיה תוספת שתי ביצים ושלושה חלקים מ-20 וחלק אחד מ-100. יהיה השיעור 45 ביצים וחמישית ביצה ושלושה חלקים מ-20 וחלק אחד מ-100, שאף שהוסיפו על המידות בירושלים ובציפורי, ונשתנה שיעור העיסה בחשבון של קו ולוג, אבל מניין הביצים לשיעור העיסה לא נשתנה משום שעל מידת הביצה לא הוסיפו. ככה חשבון שעושה התוספות במסכת העירובין בדף פי ג' עמוד ב'. מונה הגמרא עכשיו מחלוקת נוספת שנחלקו בשמי והילל. מבואר במשנה במסכת מקוואות פרק א' משנה ז', ששיעור המקווה הקשר לתאר אדם או כלים הטמאים הטובלים בו, הוא 40 סאה מים שאינם שאובים. אחים לא היה בו שיעור 40 סאה והוסיפו לתוכו מים שאובים, נפסל המקווה. והפסול הזה הוא מדרבנן, ונחלקו התנאים בשיעור המים השאובים שפוסלים את המקווה. ואידך, והמחלוקת הנוספת שנחלקו בהילל ושמאי, מה ששנינו במשנה במסכת עדויות, פרק א' משנה ג', הילל אומר מלוא הין מים שאובים שנפלו למקווה שהיו בו פחות מ-40 סאה מים כשרים, פוסלים את המקווה ואפילו יוסיפו אחר כך מים כשרים. והין זו מידה כ-12 לוג, שהם 3 קבים. אבל אם היו בו שיעור 40 סאה מים הכשרים למקווה, אף אם נתן לתוכו 1,000 סאה מים שאובים, אין המקווה נפסל בכך. וערת המשנה, הילל נקט בלשונו לשון הין ולא לשון 3 קבין, למרות שהין הוא לשון תורה ואינו לשון משנה, משום שחייב אדם לומר את ההלכה ששמע מרבו בלשון רבו, ולא בלשון אחרת, ובלשון הין שמע הילל הלכה זו מרבותיו, שהם שמעיה ואבטליון, כמבואר במסכת אבות פרק א' משנה י' ב'. והטעם ששמעיה ואבטליון נקטו בלשונם הין כלשון התורה ולא 3 קבין כלשון המשנה, כיוון שרצו לגלות את הטעם ששיעור הין פוסל את המקווה, כיוון שהוא שיעור הלך הגדול בתורה, שמצינו בעניין עשיית שמן המשחה ושמן זית הין. וכיוון שפסול מים שאובים באופן זה ומדרבנן, לכן אין ראוי לפסול את המקווה בפחות מהשיעור הגדול ביותר שמצינו בתורה, כך אומר הרעבד. שמאי אומר אין המקווה נפסל אלא בנפילת 9 קבין מים שאובים שהם 36 לוגים, שכיוון שתקנו למי שתמא בתומת קרי והוא חולה שאינו יכול לטבול במקווה, שיתנו עליו 9 קבין מים שאובים ויתהר לעניין לעסוק בתורה, כפי שלמדנו במסכת ברכות דף כ"ב עמוד א', אם כן זהו השיעור הנצרך לשטוף את כל הגוף, ועל כן נחשב לפסול את המקווה, ששיעור טבילה פוסל את המקווה. והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אבל לא ידעו מה השיעור הנכון, עד שבאו שני גרדים, שני אורגים עם א', משאר האשפה שבירושלים, והטעם שהזכירה המשנה את אומנותם ושם מקומם כדי ללמדנו שלא ימנע אדם עצמו מבית המדרש, שאף שאומנותם אומנות בזויה שאין אומנות פחותה מגרדי, גם מבואר במסכת קידושין בדף פי בית עמוד א' שאין מעמידים מן הגרדים לא מלך ולא כהן גדול, ואף מקומה מקום פחות שאין שער פחות בירושלים משער האשפות, שמשער זה היו מוצאים את הזבל אל מחוץ לעיר, אף על פי כן הכריעו בעידותם את כל חכמי ישראל ונקבעה הלכה כמותם. אם כן חכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא ידעו מה השיעור הנכון עד שבאו שני גרדים, שני אורגי בגדים משער האשפה שבירושלים, והעידו משום שמעיה ואבטליון ששלושה לוגין של מים שאובים שנפלו למקווה, שאין בו 40 סאה, כבר פוסלים את המקווה, ששיעור הלך הקטן ביותר האמור בנסחי הקורבנות הוא רביעית העין שהוא 3 לוגים. ולמרות שמצינו שיעור קטן יותר במצורע, נתהר מצרתו שצריך להביא עם קורבנותיו לוג אחד שמן, וכן כל מנחת נדבה שיעורה בלוג שמן, בכל זאת לא מצינו שיעור לוג אחד בקורבנות ציבור, ואף לא מצינו שיעור זה אלא בשמן ולא ביין, לכן אין שיעור זה חשוב לפסול את המקווה, מסביר הרעבד. וקיימו חכמים את דבריהם ופסקו חכמים הלכה כמותם. מונה הגמרא מחלוקת נוספת שנחלקו בשמאי והלל. אישה שנעקר דם מרחמן נעשית אב הטומאה, או משום נידה או משום זווה, ומטמאת הדם וכלים אוכלים ומשקים, בין כאשר נוגעת בהם, בין כשנושאת אותם בלא שנוגעת בהם, ומטמאת את המשקף ששוכבת עליו, את המרכב שרוכבת עליו, ואת בועלה להיות אב הטומאה, ואסורה לבעלה. ומבואר במשנה במסכת נידה בדף מ עמוד א', שכן הדין אף שעדיין לא יצא אדם מחוץ לגופה, אלא הוא בבית החיצון של הרחם, שנאמר בניין תומת נידה ואישה, כי תהיה זווה דם יהיה זובה, בי ושרה. דרשו חכמים שאף שהדם עדיין בתוך בשרה, תמאה. לכך היא בדקה עצמה ומצאה דם, תמאה. ואומנם לא ידוע לנו אי מתי נתמאה. ונחלקו התנאים מאי מתי מחזיקים אותה לתמאה לתמת הערות שנגע בהם. ואידך והמחלוקת הנוספת שנחלקו בשמי והילל היא מה ששנינו במשנה במסכת עדויות פרק א' משנה א' שמי אומר, כל אנשים שבדקו עצמן ומצאו דם אין התארות שנגעו בהם קודם לכן תמאות למפרע, אלא דיין לתמת הערות רק משעתן, משעה שמצאו את הדם ואילך. והילל אומר כל התארות שנגעו בהם מפקידה לפקידה, מבדיקה קודמת שלא מצאו בדם עד לפקידה, עד לבדיקה הזו שמצאו בדם, תמאות. משום שחוששים שמה מיד אחר שבדקו, ונמצאו תאורות נעקר אדם מן הרחם, אלא שלא יצא חוץ לגופן עד לבדיקה זו, וחוששים לזה אפילו לימים הרבה שעברו בין הבדיקות. והחכמים אומרים לא כדברי זה, לא כדברי הלל המחמיר ביותר, ולא כדברי זה ולא כדברי שמאי שמקל ביותר, אלא שני זמנים יש בה שמתמת למפרע מזמן זה, ולעולם הולכים אחר הזמן הקל שבהם. זמן מעט לעט. יום האתמול באותה השעה בה נמצא היום אדם, כלומר 24 שעות קודם לכן, ממעטו על יד הזמן שמפקידה לפקידה, הזמן שבין בדיקה לבדיקה, כלומר, אם זמן הבדיקה הקודמת שנמצאת בתהורה היה יותר מ-24 שעות קודם הבדיקה של עכשיו, שנמצאת בתמאה, אין חוששים לתמא את כל התארות שנגעה בהם מזמן הבדיקה, אלא חוששים רק לאילו שנגע בהם מאתמול באותה השעה, 24 שעות אחורנית, כל התארות שנגע בהם תמאות. וכן להפך, הזמן שמפקידה לפקידה שבין הבדיקות, ממעט הוא על יד זמן מעט לעט. כלומר, אם הבדיקה הקודמת שנמצאה בתהורה הייתה פחות מיום שלם קודם הבדיקה של עכשיו שנמצאת בתמאה, אין חוששים לתמא את כל התארות שנגע בהם מאתמול באותה שעה, אלא חוששים רק לאילו שנגע בהם משעת הבדיקה הקודמת. ולמרות שאין חידוש בזה שאין לתמא תארות שנגע בהם קודם בדיקה קודמת, שהרי בדקה ונמצאה תהורה, אלא כיוון שנקטה המשנה שזמן מעט לעט ממעט את הזמן של מפקידה לפקידה, נקטה גם את הדין ההפוך, שזמן מפקידה לפקידה ממעט את הזמן של מעט לעט. כך הגמרא במסכת נידה בדף דלת עמוד ב'. וטעמם של חכמים מבואר במסכת נידה, שתקנו חכמים לכל הנשים, שיהיו בודקות את עצמם פעמיים בכל יום, ומדובר דווקא בנשים שעוסקות בתארות. אבל להתיר אישה לבעלה לא תקנו את הבדיקה הזו. האישה בודקת עצמה בשחרית כדי להכשיר תארות שנגעה בהם בלילה, ובערבית כדי להכשיר תארות שנגעה בהם ביום, ולכן אישה שלא בדקה, כנסו אותה שהיא בודקת ונמצאת תמאה, שכל התארות שנגעה בהם מעט לעט תמאות. מקשה הגמרא על דברי רבונה להיל ששמאי והילל נחלקו בשלושה מקומות בלבד. שואלת הגמרא בתולקה, וכי אין עוד מחלוקת שנחלקו בהם שמאי והילל לבד מן המחלוקות המנויות להיל? והעיקר יש מחלוקת נוספת שנחלקו בה, וזוהי, יחיד המביא קורבן לבית המקדש, חוץ מקורבנות בחור, מעשר ופסח, צריך לסמוך ידיו על ראשו קודם השחיטה. ונחלקו התנאים במשנה במסכת חגיגה בדף ט"ז עמוד א', האם אף המביא קורבן ביום טוב סומך עליו. הלל אומר, המביא קורבן ביום טוב יש לו לסמוך על קורבנו, ובאופן זה לא גזרו חכמים את האיסור שלו להשתמש בבעלי חיים ביום טוב, למרות שהוא סומך עליו בכל כוחו. ושמאי אומר שלא לסמוך עליהם, משום שיש בזה איסור דרבנן, שלא לסמוך על בעלי חיים ביום טוב. הרי שנחלקו הלל ושמאי במחלוקת נוספת, לבד משלוש המחלוקות המנויות להל, וקשה על דברי רבונה שאמר, שלא נחלקו אלא בשלוש מחלוקות בלבד. מתרץ את הגמרא כי כאמר רבונה, מה שאמר רבונה ששמאי והלל נחלקו בשלושה מקומות בלבד, זה דווקא איכא דלקא פלוגתא דרבבתא בהדיו. במקום שלא נחלקו רבותיהם הראשונים במחלוקתם. אבל במחלוקתם לעניין הסמיכה ביום טוב נחלקו כבר רבותיהם הראשונים לפניהם, שמזמן יוסי בן יועזר שנחלק בזה עם יוסף בן יוחנן, נחלקו בזה כל הנשיאים עם אבות בתי הדין שעמדו אחריהם עד שמאי והלל, כמבואר במשנה במסכת חגיגה. מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רבונה, והאיכא ישנה מחלוקת נוספת שנחלקו בשמאי והלל, שנינו בברייתא הבוצר הכותף ענבים לגת לצורך דריכתם בגת לעשות מהם יין. שמאי אומר הוכשרו הענבים לקבלת טומאה במעט היין שיצא מהם. כל דבר מאכל אינו מקבל תומה משום דבר תמאת שיוכשר לקבל תומה לידי שיתנו עליו מים או יין, או כל אחד משיבת המשקים המנויים במסכת מכשירין. וטעמו של שמאי שאף שמן התורה יין זה אינו ראוי להכשירה, משום שהולך לאיבוד שנשפח מן הסלים שבהם היו מונחים. ואין משקה היוצא מן הזיתים ומן הענבים נחשב משקה לעניין תומה, אלא אם כן יצא לרצון הבעלים. היות וזה הולך לאיבוד, מוכח שדעת הבעלים להפקירו. מכל מקום סבר שמאי שעל הענבים שבסל יש לגזור שיוכשרו לקבלת תומה, זה יראה שמה יבצור בקופות המחופות בזפת, שאין היין נשפח מהם לארץ ואינו הולך לאיבוד, והבעל הבית חפץ ביין הזה ויוכשרו הענבים. והלל אומר, לא הוכשר, לא הוכשרו הענבים לקבלת תומה ביין זה, כי כיוון שאינו יוצא לרצון הבעלים שהרי נשפח לארץ והולך לאיבוד, אין לו דין משקה לעניין תומה ואינו מכשיר אוכלים לקבלת תומה. הרי שנחלקו הלל ושמאי במחלוקת נוספת, לבד משלוש המחלוקות המנויות לאל, וקשה על דברי רב הונא שאמר שלא נחלקו אלא בשלוש מחלוקות בלבד. מתרץ את הגמרא, מה שמנה רב הונא שלוש מחלוקות הוא בר מיני דעי, חוץ ממחלוקת זו בעניין בוצר לגת, שאין למנותה משום דהתם במחלוקת הזו שם, קשה תקלה הלל לשמאי, היה שותק לו הלל לשמאי על דברה ולא ישיב עליהם אלא קיבל את דעתו, ולא התקיימה המחלוקת הזו. כמבואר לכמן בדף י"ז עמוד א', שאותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים. לכן לא מנה רב הונא אלא את שלושת המקומות בהם נותרו שמאי והלל במחלוקתם. כעת חוזרת הגמרא לברייתא נזכרת לאל בדף י"ד עמוד ב' ומבארת אותה. שנינו בברייתא, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו תומה על ארץ העמים, כל הארצות שחוץ לארץ ישראל, משום ספק שמא יש שם קברי גויים, משום שהגויים מתרשלים ממתיהם וקוברים אותם בכל מקום, או משום שנשותיהם מזנות וקוברות את נפליהם בכל מקום. וקברי גויים מתאמים במגע ובמסע ובאוהל לדעת חכמים, וגם לדעת רבי שמעון בר יוחאי הסובר שאינם מתאמים באוהל, מתאמים הם במגע ובמסע. וכן גזרו על כלי זכוכית שיקבלו תומה. מקשה הגמרא, וכי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן גזרו תומה לארץ העמים? והווה הרי רבנן דשמונים שנה, שהיו 80 שנה קודם חורבן בית שני, גזרו תומה לארץ העמים. דאמר רב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל בר רבי יוסי, שלחו לו החכמים ואמרו, רבי, אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת משום אביך, משום רבי יוסי. שלח להם רבי ישמעאל בר רבי יוסי לחכמים, כך אמר רבא. כך אמר רבי יוסי, 180 שנה עד שלא חרב הבית, קודם שחרב הבית, בית מקדש שני, פשטה מלכות הרשעה על ישראל, התחילה לכבוש מלכות רומי הרשעה את ישראל, 80 שנה עד שלא חרב הבית, גזרו החכמים תומה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, 40 שנה עד שלא חרב הבית, גלתה לסנדרין הגדולה ממקומה בלשכת הגזית, שהיו בו 71 דיינים, וישבה לה בחנויות שם מקום בירושלים. ובמסכת ראש שנה בדף למד א' מפרש רשי שעשו להם הסנדרין חנויות בהר הבית וישבו שם. מבררת הגמרא את דברי רבי ישמעאל בר רבי יוסי, למה היא הלכתה? לעניין איזו הלכה משנה הדבר היכן יושבת הסנדרין הגדולה? משיבה הגמרא, אמר רבי יצחק ברב דימי, לומר שלא דנו מזמן שיצאו מלשכת הגזית דיני תשלומי כנסות שנאמרו בתורה. כנס נקרא כל תשלום קצוב וקבוע בתורה, כגון 50 כסף שהאונס והמפתה את הבתולה משלמים לאביה. בקשה הגמרא, דיני כנסות צל כדאי איתך, וכי עולה בדעתך שאין דנים דיני כנסות אלא כאשר סנדרין גדולה יושבת בלשכת הגזית, שמשום כך יצאו מלשכת הגזית וישבו בחנויות כדי שלא ידונו דיני כנסות? הרי גם אחרי החורבן דנו דיני כנסות, שהרי רבי יהודה בן בבא שמח חמישה מחכמי ישראל כדי שלא יבטלו דיני כנסות מישראל, ומעשה זה הרע אחר חורבן בית המקדש השני, כאמור במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד ב', אלא אומרת הגמרא, הימת, תפרש דברי רב יצחק ברב דימי שלא דנו דיני נפשות, שאף שדנים דיני נפשות גם כשסנדרין קטנה של 23 קיימת בכל עיר, בכל זאת אין דנים דיני נפשות אלא כשסנדרין גדולה יושבת במקומה בלשכת הגזית. מכל מקום מבואר בברייתא שאת גזירת התומה על ארץ העמים גזרו החכמים, שהיו 80 שנה קודם חורבן בית שני, ולא יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. וכי תימא אם תרצה לומר שבזמן שגזרו תומה על ארץ העמים ב-80 שנה שקודם חורבן בית שני, נמי הינו הוו, גם יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו שם, והם שגזרו והכל גזירה אחת היא. דוחה הגמרא הזאת ואומרת, ועתניא, הרי שנינו בברייתא, הלל הזקן ורבן שמעון בנו, ורבן גמליאל הזקן בנו של רבן שמעון, ורבן שמעון בנו, והוא רבן שמעון בן גמליאל מעשרה הרוגי מלכות, אביו של רבן גמליאל שצייר את רבי יהושע והעבירו משום כך מנשיאותו, כפי שלמדנו במסכת ברכות בדף ז עמוד ב', כל אלו נהגו נשיאותן בפני הבית, בעוד שבית המקדש השני קיים. בתוך התקופה של 100 שנה קודמים לחורבנו, שהלל התחיל נשיאותו 100 שנה קודם החורבן, ונהגו בנשיאות 4 דורות אלו עד החורבן, ואילו יוסי בן יועזר איש צרידה, ויוסי בן יוחנן וקדמי טובה, היו זמן רב קודם 100 שנה אלו, שרי קדמו להלל 4 דורות, שיהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי היו תלמידיהם של יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, יהודה בן תוואי ושמעון בן שטח היו תלמידיהם של יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, ושמעיה ואבטליון היו תלמידיהם של יהודה בן תוואי ושמעון בן שטח, והלל ושמעיה היו תלמידיהם של שמעיה ואבטליון, כמבואר במסכת אבות פרק א'. אם כן מוכח שלא היו עם החכמים שגזרו על ארץ העמים ב-80 שנה קודם החורבן, כמבואר בברייתא. חוזרת הסתירה מגזר על ארץ העמים, האם יוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר, או החכמים שהיו 80 שנה קודם החורבן. תרץ את הגמרא בדף תתווה עמוד ב', אלא אתו הינו, באו תחילה יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן וגזור אגושה. גזרו תומעה על גוש אפר ארץ העמים שיש לשרוף תרומה נוגעת בו כדין תרומה שנתמת בוודאי. והאווירה על אוויר ארץ העמים ולא כלום, לא גזרו כלום, שאף אם נכנסה תרומה לאוויר ארץ העמים נשארה בתארתה ואיננה אפילו כספק תומעה. ואחר כך אתו רבנן ב-80 שנה, אחר כך באו חכמים שהיו 80 שנה קודם שחרב הבית וגזרו האווירה וגזרו תומעה על אוויר ארץ העמים באופן שנכנסה תרומה לארץ העמים ולא נגע בקרקע, ולא היה דבר שיפסיק בינה לבין הקרקע, לתלות את התרומה הזו, כלומר לנהוג בה כדין תרומה שספק אם נטמאה. מצד אחד אסורה באכילה, מצד שני אין לסורפה. מקשה הגמרא לממרא, האם ניתן לומר דחדה גזירת האהבה, שהייתה גזירה אחת, כלומר שמיד כשגזרו תרומה על גוש אפר ארץ העמים גזרו עליה לשריפה, שיש לשרוף את התרומה הנוגעת בו? ואמר אילפה, והרי אמר אילפה גזירת סתם ידיים, שגזרו תרומה על הידיים בסתם קודם נטילת ידיים שיפסלו את התרומה במגעם, כאמור ליל בדף י' ג' עמוד ב', אז אומר אילפה שהגזירה הזו הייתה באופן שמיד בתחילת גזירתן גזרו על התרומה שנגעו בה הידיים לשריפה. משמע מדברי אילפה, שרק בגזירת סתם ידיים הוא דכבר תחילת גזירתן הייתה לשריפה. המידי אחרינה, אבל דברים אחרים שגזרו עליהם תרומה, לא. לא גזרו מיד לשרוף תרומה על מגעם, אלא תחילה גזרו עליהם לתלות, ורק אחר כך גזרו עליהם שריפה. ואם כן, אין לומר שתחילת הגזירה על גוש אפר ארץ העמים הייתה לשרוף תרומה במגעו. חוזרת בה הגמרא מכוח הקושייה הזו ומתרצת באופן אחר, אלא אתו אינו, באו יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן תחילה וגזור הגושה, לתלות, והאווירה ולא כלום. גזרו על גוש אפר ארץ העמים שיש רק לתלות תרומה על מגעו שאסורה מצד אחד באכילה, ומצד שני לא התירו לשורפה כדין ספק תרומה טמאה. ועל אוויר ארץ העמים לא גזרו כלום. ואתו רבנן ב-80 שנה, ובאו אחריהם החכמים שהיו 80 שנה קודם שחרב הבית, וגזרו רגושה לשרוף על גוש אפר ארץ העמים, שאף יש לשרוף תרומה נוגעת בו כדין תרומה שנתמת בוודאי, והאוויר על התלות. ועל אוויר ארץ העמים גזרו תרומה לתלות תרומה שנכנסה לשם כדין תרומה שספק אם נטמאה שאסורה באכילה ואין לשורפה. בקשה הגמרא והקטי ועדיין קשה, כיצד שנינו שיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן ורבנן של 80 שנה קודם החורבן גזרו תומה על ארץ העמים, והרי רק כאשר הייתה הסנדרין באושה כמה שנים אחר חורבן בית המקדש השני גזרו על תומת ארץ העמים. דתנן שנינו במשנה במסכת תערות פרק ד' משנה ה', על 6 ספיקות תומה גזרו חכמים ששורפים את התרומה כתרומה שנטמאה בוודאי. והטעם שגזרו חכמים על 6 ספיקות האלו משום שבאופן שהם ודאי טמאים, תומתם ממן התורה. ומפרט את המשנה את 6 הספיקות. א', על ספק תומה של בית הפרס, כלומר שדה שהיה בקבר ונאבד שאיננו יודעים מכאן היה, וכגון שהכניסו תרומה לבית הפרס ומסתפקים אנו שמה, העילה התרומה על הקבר, נעשתה אוהל על הקבר ונטמאה. ב' ועל ספק תומה של אפר הבא מארץ העמים, שעל כל אפר ארץ העמים אנחנו מסתפקים שמה מעורב בו קבר של מת, ועל כן התרומה שנגע בו היא ספק נטמאה. ג' ועל ספק תומה של בגדי עם הארץ, שאנחנו מסתפקים שמה ישבה עליהם אשתו בשעה שהייתה נידה ונטמאו תומת מדרס, וזה הופך להיות אב התומה, ולכך תרומה שנגע בבגדי עם הארץ ספק נטמאה. ד' ועל ספק תומה של כלים הנמצאים, שנמצאו כלים ואיננו יודעים אם טמאים הם או טהורים, לכך תרומה שנגע בהם ספק נטמאה. היי, ועל ספק תומה של הרוקין, שאנו מסופקים, שמה הם רוק של זב שתמה מן התורה, או שהם של אדם שאינו זב וטהורים הם, ולכן הם נגעו בתרומה ספק תימוה. ועל ספק תומה של מי רגלי אדם, שאף שיש כאן שני ספיקות, האחד, אם הם מי רגליים של בהמה וטהורים, או הם של אדם, ושמה הם טמאים. והספק השני, גם אם נאמר שהם של אדם, שמה הם של אדם טהור והם טהורים. ואפילו באופן שמוטלים כנגד מי רגלי בהמה, אין אומרים שכיוון שהם כנגד מי רגלי בהמה, גם הם מי רגלי בהמה והם טהורים, אלא עדיין יש לחשוש שמא הם מי רגליים של זב וטמאים, ועל כן אם נגעו בתרומה, תימאו מספק. מבאר את המשנה רק על ודאי מגען של כל אילו בתרומה שהוא ספק תומתן, שהרי כל אילו טמאים מספק שורפין את התרומה. אבל על ספק מגעם, דהיינו שאנחנו מסתפקים אם נגעו הללו בתרומה או לא, אין שורפים את התרומה, אלא טהורים הם. רבי יוסי אומר, אף על ספק מגען, אם היה זה ברשות היחיד, שורפים את התרומה. משום שכל ספקות התרומה ברשות היחיד, דינם כתמאים בוודאי. ולומדים את זאת, מסוטה. כשם שהספק בסוטה נולד כאשר נסתרה במקום שראוי להסתר בו שהוא ברשות היחיד, גם ספק תומה דינו כוודאי רק ברשות היחיד, אבל ספק תומה ברשות הרבים טהור. וחכמים אומרים, אם ספק המגע היה ברשות היחיד תולין, לא אוכלים ולא שורפים, כיוון שכאן זה לא ספק אחד, כי אם ספק ספיקה, ספק אם נגע התרומה באחד מספקות הללו, ספק לא נגע, וגם אם נגע הרי הדבר ספק בכל אחד מהם אם הוא טמא, כפי שביארנו בכל אחד מן הספקות, ואין שורפים תרומה, כאשר יש ספק ספיקה אם נטמאה, אם הספק של המגע היה ברשות הרבים, טהורין, משום שספק תומה ברשות הרבים טהור. ואמרו לה על המשנה הזו, אלו שישה ספקות שגזרו בהם תומה לשרוף את התרומה במגעם, באושה התקינו אותם. הרי שהגזירה על גוש שפר מארץ העמים שיש לשרוף תרומה הנוגעת בו, הייתה רק כאשר גלתה סנדרין לאושה, והדבר הזה היה כמה שנים אחר החורבן. וקשה על מה שתרצה הגמרא שהחכמים שהיו 80 שנה קודם החורבן, גזרו את הגזירה הזו. חוזרת בה הגמרא ומתרצת באופן אחר. אלא חוזרת בה הגמרא ואומרת, עתו הינו באו יוסי בן יוהזר ויוסי בן יוחנן תחילה וגזור הגושה לתלות והאווירה ולא כלום. על גוש אפר מארץ העמים שיש רק לתלות את התרומה על מגעו, לא לאכול ולא לשרוף, ועל אוויר ארץ העמים לא גזרו כלל. ועתו רבנן ב-80 שנה ובאו אחריהם רבנן שהיו 80 שנה לפני החורבן, גזור אידי אידי, וגזרו על זה ועל זה, בין על תרומה שנגעה בגוש אפר מארץ העמים ובין על תרומה שנכנסה לאוויר ארץ העמים, מה הם גזרו רק לתלות, דהיינו לא לאכול ולא לשרוף. ועתו באושה, ובאו החכמים שהיו באושה אחריהם, אחרי חורבן הבית, גזור הגושה לשרוף, גזרו על גוש אפר ארץ העמים שיש לשרוף תרומה הנוגעת בו, והאווירה, ועל אוויר ארץ העמים לא הוסיפו לגזור, אלא כדי קאי, נשאר דינו כגזירת רבנן ב-80 שנה לפני החורבן, לתלות, דהיינו לא לאכול ולא לשרוף. חוזרת הגמרא לבאר את המשך הברייתא נזכרת ליל בדף י' עמוד ב' ומבארת את טעם גזירת התומה בכלי זכוכית. כל הכלים המנויים בתורה בעניין קבלת תומה, כלי עץ, בגד, אור וסק, מקבלים תומה ושאינם מנויים בתורה, כגון כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, אינם מקבלים תומה כלל. לבד מכלי זכוכית שמקבלים תומה מדרבנן מן הטעם המבואר להלן. כל הכלים שנטמעו יש להם טהרה על ידי שיתבילום במקווה וכן על ידי שבירתם. ושמעון בן שטח גזר על כלי מתכות שהם חזר ויצר כלים חדשים מן השברים, חזרו לטומתם הראשונה. כמבואר לקמן בדף ט"ז עמוד ב'. כלי חרס אין להם טהרה אלא בשבירתם. כלי מתכות מקבלים טומאה מן התורה בין אם הם פשוטים ובין אם יש להם בית קיבול. ושאר הכלים מקבלים טומאה רק אם יש להם בית קיבול. כל הכלים אינם מקבלים טומאה אלא הם נגעו בטומאה בין מתוכם בין מגבם. וכלי חרס מקבל תומה מהאוויר אף שלא נגעו בתומה, אבל אינם מקבלים תומה מגבם. מבררת הגמרא כלי זכוכית שגזרו עליהם יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, מה איתם הגזרו ברבנן תומה? מה הטעם שגזרו בהם החכמים שקבלו תומה אף שלא נאמרה בהם קבלת תומה בתורה? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן אמר יש להקיש, ומעיר הגאות היעבד שזהו דבר חדש, שרבי יוחנן אומר דבר בשמו של ריש לקיש. אם כן, אומר רבי יוחנן בשמו של ריש לקיש, שאילו הוא תחילת בריאתן, יצירת טעם של כלי הזכוכית עם מן החול, לכך שבינו, הסאום רבנן לכלי הזכוכית שיקבלו תומה ככלי חרס שאף הם עשוי מן החול, כדי שלא יבואו לטעות בני אדם שגם כלי חרס אין בהם קבלת תומה, לכן גזרו חכמים תומה בכלי זכוכית שלא יבואו לטעות בכלי חרס ממש. מה כשהגמרא אלא מעטה שאתה אומר שהטעם שגזרו על כלי זכוכית שיקבלו תומה זה משום שדומים לכלי חרס, אם כן לא תהה להם לכלי זכוכית טהרה לדעת בעלתם במקווה, כשם שלכלי חרס אין טהרה לדעת בעלתם במקווה. הלא מתנן מדוע שנינו במשנה במסכת מקוואות פרק ט' משנה ה' ואילו דברים החוצצים בכלים שאם הוטבלו במקווה, והייתה עליהם חציצה זו לא עלתה להם הטבילה, ונשארו בתומתם, הזפת והמור, מין בוסם, שנדבקו בכלי זכוכית, שכיוון שנדבקים בחוזקה מקפיד עליהם, אבל טיט ודברים אחרים שנדבקו בכלי זכוכית אינם חוצצים, שכיוון שכלי זכוכית חלקים הם, עתית נופל מעילה ואין אדם מקפיד עליו. מוכח מן המשנה שמטבילים כלי זכוכית לטהרם, שאם לא כן, איזה עניין נשנו דיני החציצה בהם? וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שלכלי זכוכית מקבלים תומה, משום שדומים לכלי חרס, ומפני מה אין שווה דינם לכלי חרס שאין להם טהרה לדעת בעלתם במקווה? תרץ את הגמרא שכלי זכוכית שווים בדינם לכלי חרס ואין להם טהרה במקווה? רק ככה במה יסקינן כאן במשנה מבארת את דיני החציצה שבהם, במה מדובר? כגון ש ניקבו כלי הזכוכית ושוב אינם ראויים לשימוש, ועל ידי כך בטל מהם דין כלי חרס, וכלי חרס הרי נתאר על ידי שבירתו, והטיף לתוכן עבר, לתוך אותו חור, הטיח חופרת, כדי לסתום את הנקב, על ידי כך חזרו ונעשו כלים הראויים לשימוש, ומשנה זו, דברי רבי מאירי, דאמר רבי מאיר, כל דין הכלי הולך אחר הדבר המעמיד, את מה שבתוך הכלי. וכיוון שהמעמיד הוא מין מתכת, אף שהכלי הוא כלי שרוחית, דינו של הכלי ככלי מתכות, שיש להם טהרה במקווה. דתניא נאמר בברייתא, כלי זכוכית טהורים שנקבו והטיף לתוכן עבר, עופרת כדי לסתום את הנקב. אמר רבן שמעון מגמליאל, רבי מאיר מטמא. רבי מאיר סובר שמקבלים הם טומאה מן התורה, משום שהולכים אחר המעמיד שהוא מתכת, ועל כן נחשבים כלי מתכות. וחכמים מתארים, חכמים סוברים שאינם מקבלים טומאה מן התורה ככלי מתכות, שכיוון שעיקרם זכוכית אינם מקבלים טומאה, אלא ככלי זכוכית מדרבנן, ואין הולכים אחר המעמיד. אכן כלי זכוכית שלימים דינם ככלי חרס ואין להם טהרה במקווה. עכשיו חוזרת הגמרא ומקשה על דברי ריש לקיש, אלא מעתה שאתה אומר שטעם קבלת הטומאה בכלי זכוכית זה משום שעשאום חכמים ככלי חרס, אם כן אף לא ליטמו מגבן, לא יקבלו כלי הזכוכית טומאה מגבם, אם נגעה הטומאה בדפנות הכלי מבחוץ, שלא יקבלו כלי הזכוכית טומאה, כשם שכלי חרס אינם מקבלים טומאה מגבם. עלה מתנן מדוע שנינו במשנה במסכת כלים פרק ב' משנה א', כלי חרס וכלי נטר, כלים העשויים ממין אדמה לבנה, דרך טומאתן שווה, מתמין ומתמין מאוויריהן, בין מקבלים טומאה ובין מתמים אחרים מאוויר הכלים בתוכם, אפילו לא נגע הטומאה או הדבר הנטמא בדפנות הכלי. וכן מתמין מקבלים טומאה אף מאחוריהן, אם נכנס דבר טומאה לחקיקה שהייתה באחוריהם במקום מושב הכלי, כדי שרגילים לעשות בכלי עץ. ואין מתמין אינם מקבלים טומאה מגביהן, אם נגע דבר טומאה בגבם, כלומר בדפנות הכלי מבחוץ, ושבירתן מטהרתן מטומאתם. מדייקת הגמרא משמע מן המשנה, שרק כלי נטר וכלי חרס הוא דטומאתן שווה. אבל מי דאחרינה, דבר אחר כגון כלי זכוכית, לא. אין טומאתם שווה לכלי חרס ומקבלים טומאה אף מגבם. וקשה על דברי ריש לקיש שהטעם שגזרו חכמים על כלי זכוכית שיקבלו טומאה, זה משום שדומים לכלי חרס. ומדוע אין דינם שווה בזה לכלי חרס? תרץ את הגמרא, המרי אמרו בני הישיבה, כיוון דכין נשתברו יש להם תקנה, אם נשתברו כלי הזכוכית יש להם תקנה להתיחם ולחזור לעשות מהם כלים, ודומים הם בכך לכלי מתכות, לכך שבינו עשאום חכמים ככלי מתכות לעניין שקבלו טומאה מגבם. מקשה הגמרא אל המעטה שאתה אומר שעשו חכמים את דין כלי זכוכית כדין כלי מתכות לעניין שקבלו טומאה מגבם, כיוון שאם נשתברו יש להם תקנה ככלי מתכות, אם כן אם נטמאו וטהרו בשבירתם ולאחר מכן תקנם, אף יחזרו כלי הזכוכית לטומאתן הישנה שהייתה בהם קודם שנשתברו, ויצטרך להטבילם במקווה כדי לטהרם ככלי מתכות. כדין כלי מתכות שאם נטמאו ונטהרו על ידי שבירתם וחזר ועשאם כלים חדשים מן השברים, חוזרים לטומאתם הישנה עד שיתבילם במקווה לטהרם. דתנן, למדנו במשנה במסכת כלים פרק י' משנה א', כלי מתכות בין פשוטיהן שאין להם בית קיבול, כגון סכינים ושיפודים וכדומה, ובין מקבליהן שיש להם בית קיבול, תמאין מקבלים טומאה. ואם נשברו אחר שנטמאו, תהרו מטומאתם, כיוון ששוב אינם כלים. ואם חזר ועשה מהן משבריהם כלים, חזרו לטומאתם הישנה. ואילו גבי כלי זכוכית נן במשנה שם במסכת כלים פרק ב' משנה א', כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית, פשוטיהם שאין להם בית קיבול טהורין ואינם מקבלים טומאה, ומקבליהן שיש להם בית קיבול תמאין מקבלים טומאה. ואם נשברו אחר שנטמאו, תהרו מטומאתם. ואם חזר ועשה מהם כלים, מקבלים טומאה מכאן ולהבא. מדייקת הגמרא מבואר במשנה, מכאן ולהבא אין, כן מקבלים טומאה, אבל הם מפריע לחזור לטומאה שהייתה להם קודם שנשברו, לא. אינם חוזרים, וקשה מדוע אין דינם של כלי זכוכית שווה בזה לכלי מתכות, כשם שדינם שווה לכלי מתכות לעניין קבלת טומאה מגבם. מתרץ את הגמרא, כיוון שטומאת כלי זכוכית היא רק מדרבנן, והדין שטומאה ישנה שחוזרת לכלי מתכות אחר שנשברו וטהרו ועשה מהם כלים חדשים, גם הוא רק מדרבנן. על כן רק בטומאה של כלי מתכות שעיקר דין קבלת הטומאה בהם מדאורייתא, החיתו בה, הורידו בה, כלומר הוסיפו עליה רבנן טומאה, לחזור לטומאתם הישנה אחרי שתקנו אותם. אבל בטומאה של כלי זכוכית שכל עיקר דין קבלת הטומאה בהם הוא רק מדרבנן, לא החיתו לה, לא הורידו לה, לא הוסיפו לה רבנן טומאה נוספת, לחזור לטומאתם הישנה. מקשה הגמרא, מאחר שמבואר שעשו את דין כלי זכוכית כדין כלי מתכות, ורק לעניין חזרת טומאה ישנה לא ישבו את דינם, משום שאף בכלי מתכות הוא דין מדרבנן, אם כן פשוטיהם של כלי זכוכית שאין להם בית קיבול, מי על כל פנים לטעמי יקבלו טומאה ככלי מתכות? דהה שהרי מה שפשוטי כלי מתכות מקבלים טומאה, דאורייתא נינו, מן התורה הם מקבלים טומאה, ואי אפשר להשיב כתשובת הגמרא לעניין חזרת תומה ישנה שמדי רבנן, ומפני מה מבואר במשנה הנזכרת לאל שאין פשוטיהם של כלי זכוכית מקבלים תומה, תרץ את הגמרא לכך לא גזרו, אף על פשוטי כלי זכוכית שיקבלו תומה, משום דאבדיהו ברבנן הקירה, עשו בהם חכמים הקר בכלי זכוכית שלא יקבלו תומה, אלא אם כן יש להם בית קיבול, כדי שידעו שדין תומתם הוא רק מדי רבנן, כי איך דלא לשרוף עליו תרומה וקודשים, כדי שלא ישרפו בגללם תרומה וקודשים הנוגעים בהם ונטמעו, כשם ששורפים תרומה וקודשים שנטמעו בתומה דאורייתא, שכיוון שמן התורה תאורים הם, אין לשורפם. שהרי תרומה וקודשים תאורים אסור לשורפם או להפסידם בידיים. ולפיכך אין שורפים תרומה וקודשים שתאורים מן התורה אף שנטמעו בתומו דרבנן. מלבד אם נטמעו בששת הספיקות המבוארים לאל בדף תתווה עמוד ב', שגזרו עליהם חכמים שיתמו כוודאי, ואף ישרפו את התרומה שנטמאת מהם. הביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבה שיאמר לעולם באמת כלי זכוכית לכלי חרס דמו, הם דומים לגמרי לכלי חרס שמחמת שתחילת בריאתם מהחול, ולכן פשוטיהם תאורים ואינם חוזרים לתומתם הישנה כדין כלי חרס. איו דקקה שלך, מה שהיה קשה לך שאם דינם ככלי חרס לא ליטמו מגבן, שלא ייטמו מגבם כשם שכלי חרס אינם מקבלים תומה מגבם, ואילו במשנה שהביאה הגמרא לאל מוכח שמקבלים תומה מגבם, זה אינו קשה, כי הטעם שכלי זכוכית מקבלים תומה מגבם, הועיל ושקופים הם, ונראה תוכו כברו, תוכו נראה מבחוץ, ולכך אף גבו נחשב כתוך ומקבל תומה. מוסיף הרן שבתירוצו של רבה שמיושב גם, מדוע אין כלי זכוכית נמנים במשנה במסכת כלים, עם הכלים שמצילים בצמית פתיל, משום שכיוון שמקבלים תומה מגבם אינם מצילים בצמית פתיל, שצמית פתיל מציל שהתומה לא תיכנס לכלי דרך תוכו. ולפי דברי רבה שכלי זכוכית שנטמעו מגבם אין להם טהרה במקווה, שהרי גם תומת גבם מצד שדומים הם לכלי חרס שאין לו טהרה במקווה. אבל לפי דברי הגמרא לאיל בדף ט"ז עמוד א', שתומת גבם של כלי זכוכית זה משום שהם דומים לכלי מתכות, יש להם טהרה במקווה כמו כלי מתכות, כך אומר השפת אמת. חוזרת הגמרא לבאר את המשך הברייתא שנינו בברייתא לאל בדף י"ד עמוד ב', שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה וגזר תומה על כלי מתכות. מקשה הגמרא, כלי מתכות הרי תומתן מדאורייתא נינו, תומתם מן התורה, דכתיב בספר במדבר פרק ל"א פסוקים כ"ב וכ"ג בדברי אלעזר הכהן לחוזרים ממלחמת מדיין, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל ואת הבדיל ואת העופרת, אך במי נידה התחתה, והצורך במי נידה, דהיינו מים המעורבים עם איפר שריפת פרה אדומה, אינו אלא לצורך טהרת הכלים מתומת מת, ואף שעיקר הפסוק מדבר על הגעלת הכלים מבליית גאולי גויים, ואינו עוסק בטהרה מתומה מכל מקום, כיוון שכתוב בו אך במי נידה התחתה שפירושו, מי הזיה של איפר פרה אדומה מוכח, שאמר להם גם לטהרה מתומת מת, כי אין הזיה אלא בתומת מת. הרי שמקבלים תומה מהתורה, ומדוע אמרה הברייתא שזו תקנת שמעון בן שטח? תרץ את הגמרא לא נצרכה, לא הוצרכה תקנת שמעון בן שטח, אלא לומר שחוזרים כלי מתכות לתומה ישנה. ואמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בשל ציון המלכה שהייתה בימי שמעון בן שטח, שעשתה משתה לבנה, ונטמעו כל כליה באמת, והוצרכה הזעת שלישי ושביעי כדי לטהרם. אדם או כלים הנוגעים באמת או שנכנסו בו אל המת נעשים אב התומה, כי המת עצמו הוא אבי אבות התומה, וכדי להיטהר צריך לעזות עליהם ביום השלישי, אחר שנטמעו, וביום השביעי ממים חיים המעורבים עם האיפר, הנעשה משריפת פרה אדומה. ואחר ההזעה השנייה טובלים במקווה, כשמעריב השמש, נטהרים. וכדי למהר טהרתם שיתהרו בו ביום ויהיו ראויים למשתה בנה, שברתן ונתנתן לצורף לתקנן, וריתחן וחיברם על ידי שנתן כסף במקום השבר ועשה מהם כלים חדשים. ואמרו חכמים, יחזרו הכלים לתומתן הישנה. מבררת הגמרא את טעם הגזירה, מהי טעמה, מה הטעם שגזרו חכמים שיחזרו לתומתם הישנה? משיבה הגמרא, משום גדר מי חטאת נגעו בה, לגדור שלא תשתכח תורת מי חטאת, כי אם הם יטהרו בשבירתם ולא יחזרו לתומה ישנה לאחר שירתכם ויתקנם, אין לך אדם שימתין שבעה ימים לצורך הזעת שלישי ושביעי ממי חטאת, ונמצאת תורת מי חטאת משתכחת. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר, מובן הדבר לרבן שמעון בן גמליאל הסובר במסכת כלים פרק י"א משנה א', לא לכל התומות אמרו שתומתן הישנה חוזרת, אלא לתומת המת בלבד אמרו כן. אם כן, שפיר מיושב היטב, שכיוון שמשום גדר מי חטאת גזרו זאת, ממילא אינו שייך רק בתומת מת, הצריכה הזעת מי חטאת כדי להיטהר. אלא למען דאמר לתנא קמא הסובר שלכל התאומות אמרו שתאומתן הישנה חוזרת, מייקה למימר איך נבער את גזירת תאומה ישנה, והרי הטעם של גדר מי חטאת לא שייך בהם. משיבה הגמרא אמר אביי גזירה שמא לא יכוונו לצורך טהרתו בכדי טהרתו. לא ייקוב את זה בשיעור הצריך לטהרתו שהוא כמוציא רימון. רימון צריך לעבור דרך אותו נקף שהוא עושה בכלי. כי יסבור אותו אדם שגם בפחות מכך, בנקב פחות מכך, יתהר מתאומתו. טעם נוסף, רבא אמר, גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומה קודם שהעריב השמש, קודם ששקע השמש, עולה לה. מועילה לטהר מהתאומה לגמרי. שהרואה כלי טמא זה שמשתמשים בו בטהרות בו ביום ואינו יודע ששברו וחזרו ותקנוהו, יסבור שיתבילו לטהרו והועיל לטבילתו לטהרו אף בלא ערב שמש. ואילו רבינו חננאל והרמב"ם מפרשים שהרואה יסבור שכשם ששבירה מתארת בלא ערב שמש, כך גם טבילה מתארת בלא ערב שמש. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל ההלכה בין טעמו של אביי לטעמו של רבא? שואל המהרש"ל, לכאורה ניתן לומר שההבדל ביניהם הוא, אם לאחר שתוקנו השברים שקעה החמה, שמשום שמא לא יקבנו בכדי טהרתו יש לחשוש, ומשום שמא יאמרו שטהרת הטבילה אינה טעונה ערב שמש, אין לחשוש. שרי העריב שמשו. משיב המהרש"א, כיוון שוודאי שכשאמרו שיחזרו לטומאתן הישנה, כוונתם הייתה שהם טמאים וטעונים טבילה, כי לומר סתם שיש להמתין לטהרת שבירתם עד שיעריב השמש, נראה הדבר כצחוק, כי רק טהרת טבילה טעונה ערב שמש. כך מסביר המהרש"א. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא, מה ההבדל ההלכה בין טעמו של אביי לטעמו של רבא? משיבה הגמרא, איכא בעיניי הוא יש הבדל ביניהם להלכה באופן דרצפין ומרצף, ששבר את הכלי לגמרי, שמשום שמא לא יקבנו בשיעור טהרתו יש לחשוש, כי שמא בפעם האחרת לא יקבנו בשיעור הנצרך לטהרתו, אבל משום שמא יאמרו שאין צריך הערב שמש, אין לחשוש, כיוון שניכר לכל שעשה כאן כלי חדש. והרמב״ם בלכות קהילים, פרק י"ב הלכה א', סתם שכלי מתכות חוזרים לטומתם הישנה ולא חילק בין אם ניכרת בהם השבירה והתיקון או לא. היינו משום שלשיטתו, שהגזירה היא משום שמא יבואו לדמות טהרת טבילה לטהרת שבירה ויאמרו שגם טהרת טבילה אינה טעונה ערב שמש, בוודאי שכוונת הגמרא באיכא בעיניי הוא כאין הפירוש הראשון של רש"י, שלטעמו של רבא גם אם שברן לגמרי יחזרו לטומתן הישנה, כי גם אם ניכרת השבירה שהיה חששה של רבא, שילמדו מטהרת שבירה לטהרת טבילה שאין צריכה ערב שמש. והרמב"ם פוסק כרבא לגבי אביי לחומרה. ממשיכה הגמרא לברר מה עוד נגזר בגזירת 18 דבר. שואלת הגמרא, ואידך מהי, איזו עוד גזירה מלבד הגזירות שהבאנו לעיל בדף י"ג עמוד ב' נגזרה בגזירת י"ח הדברים? משיבה הגמרא, דתנן, שנינו משנה במסכת מקוואות פרק ד' משנה א', המניח כלים תחת הצינור לקבל בהם מי גשמים העוברים בצינור, והנידון של המשנה שם הוא האם המים המתקבלים בכלים אלו חשובים מים שאובים הפוסלים את המקווה או לא. אבל מצד זה שהמים עוברים דרך צינור, ברור שאינם נפסלים משום שמדובר בצינור שתחילה כבאו בקרקע וחיברו, ואחר כך חקקו להיות צינור להמשיך על ידו מי גשמים למקווה, שבאופן זה אינו פוסל את המים העוברים דרכו למקווה. כך מפרש רש"י. הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א מבארים שמדובר בצינור המפולש שאין לו בית קיבול לקבל צרורות ואבנים, שהוא אינו פוסל את המקווה, גם עם חקקו ואחר כך כבאו. אז נאמר שם במשנה במסכת מקוואות, המניח כלים תחת הצינור לקבל בהם מי גשמים העוברים בצינור, אחד כלים גדולים, בין אם הם היו כלים גדולים שמחמת גודלם אינם מקבלים טומאה, כגון כלי עץ שיש בהם כדי לקבל יותר מ-40 סאה ומחמת כן אינם מטלטלים כשהם מלאים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים, ואפילו אם הם היו כלים קטנים שלא תאמר שמחמת קוטנם אינם נחשבים, או שמחמת קוטנם אינם מקבלים טומאה, ואפילו אם היו כלי אבנים וכלי אדמה שעשאן מהאדמה בלא גיבול, ואינם ככלי חרס וכלי נטר וכלי גללים, כלים העשויים משי שאינם מקבלים טומאה, בכל זאת נחשבים המים שנתקבלו בהם לשהובים ופוסלים את המקווה. מוסיף הטענה, אחד המניח בין המניח את הכלים בכוונה כדי לקבל מים מהצינור, ואחד השוכח ובין השוכח אותם שם, המים שנתקבלו בהם פוסלים את המקווה. אלו הם דברי בית שמאי, ובית הלל מתהרין בשוכח את הכלים שם, כי כיוון שלא התכוון לכך, אין זה נחשב שאיבה. וכגון לאחר שנתמלו שברם או הפחם כדי לרוקן את מימיהם למקווה. כי אם יגביעם כדי ליתן את מימיהם למקווה, נעשו שאובים בהגבעתו ונפסלו. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. אמר רבי מאיר, נמנו, עמדו למניין כדי להכריע אם הלכה כבית הלל או כבית שמאי, ורבו בית שמאי על בית הלל. היו יותר רבים מבית שמאי מבית הלל, ונפסקה הלכה כבית שמאי, שאף אם שכח את הכלים תחת הצינור, פוסלים את המקווה, וגם זה היה בגזירת י"ח הדברים. ומודים בית שמאי לבית הלל בשוכח כלים בחצר שלא תחת הצינור והתמלו במי גשמים ונפלו המים למקווה שהוא טהור, ואינו נחשב שאוב, שרק במניח כלים תחת הצינור יש גילוי דעת שרוצה בקבלת המים הללו, וגם אם שחכם לא בטלה מחשבתו הראשונה לדעת בית שמאי. אבל במניח כלים בחצר אין זו הוכחה גמורה ממאסף שכוונתו לקבל מים, ולכן אם שחכם, בטלה מחשבתו הראשונה לגמרי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, עדיין המחלוקת שבין בית הלל ובית שמאי במניח כלים תחת הצינור או שחכם, במקומה עומדת, ולא עמדו על כך למניין לבטל דברי בית הלל, ובית הלל לא חזרו בהם. מבארת הגמרא, באיזה אופן החלקו בית שמאי ובית הלל? אמר רב משרשיה, דבי רב אמרי בבני בית מדרשו של רב אמרו, הכל מודים שכשהניחם תחת הצינור בשעת קישור עבים, כשהתאספו עננים ועומד לירד גשם, אף אם התאחרו הגשמים מלבוא ושכחן ויצא למלאכתו, ולבסוף ירדו גשמים, טמאים, הם נחשבים שאובים, כיוון שבתחילה התכוון לכך, ואם הניחם תחת הצינור בשעת פיזור עבים, אין עננים ואחר כך התאספו וירדו גשמים, דברי הכל טהורין אינם נחשבים לשאובים, כיוון שאין במעשיו גילוי דעת כלל שרוצה את המים. לא נחלקו כל המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, אלא שהניחם בשעת קישור עבים, היו עננים ונתפזרו העננים ושכחם וחזרו ונתקשרו, התכנסו שוב עדיין הכלים תחת הצינור. מר סבר, בית הלל סוברים בטלה מחשבתו הראשונה, כיוון שכשהתפזרו השיח דעתו מהם וסבר ששוב לא ירדו גשמים, והגשם שיורד כעת בתוך הכלים אינו נחשב לרצון ואינו פוסל. ומר סבר, בית שמאי סוברים לא בטלה מחשבתו הראשונה, והמים נחשבים שנשאבו לרצון ופוסלים את המקווה. ומסביר רשי שדברי רב משרשיה נאמרו על המניח כלים תחת הצינור, ולדבריו מה ששנינו ומודים בית שמאי, בשוכח בחצר שהוא טהור, מדובר רק באופן שהניחם בשעת קישור עבים ונתפזרו העבים וחזרו ונתקשרו, אבל אם הניחם בחצר בשעת קישור עבים ולא נתפזרו, טמאים. שואלת הגמרא, ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה עומדת ולא הוכרע בזה כבית שמאי, בצרי להו, הרי חסר ממניין ה-18 גזירות הדבר הזה, הגזירה הזו, ונשאר הכלל שהלכה כבית הלל וטהור. משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אף הגזירה שבנות כותים טמאות נידות מהריסתן מרגע שנולדו, בו ביום, באותו יום של גזירת י"ח דברים, גזרו את הגזירה הזו. ומהי הגזירה הזו? חוששים שמא ראתה דם מעת שנולדה, וקטנה בת יום אחד מטמאה בנידה, כפי ששנינו בברייתא במסכת נידה בדף למד ב'. מרבים מהפסוק, ואישה שבעת ימים תהה בנידתה, שגם בת יום אחד הרואה דם מטמאה בנידה. והקוטים אינם דורשים את הדרשה הזו, ולדעתם אין התינוקת טמאה בנידה, ואין מפרישים אותה מתארות, ולכן גזרו עליהן טומאה. ממשיכה הגמרא לברר מה עוד נגזר בגזירת 18 דברים. שואלת הגמרא, ואידך מהי עוד גזירה שגזרו בו ביום? משיבה הגמרא דתנן, שנינו משנה במסכת תועלות פרק ט"ז משנה א', כל המטלטלין שמעילין אין על המת ואין על הכלים, כגון שראש אחד יעל על המת והראש השני יעל על הכלים, הוא או אל על המת והראש השני או אל על הכלים, מביאין על הכלים שתחתם את התומה משום או אל המת להיות אב התומה, ולהצריכה מזעת יום שלישי ויום שביעי. זה רק אם יש באובי המטלטלין כשיעור אובי המרדע, מרדע בינוני, והוא המקל שמנהיגים בו את הבקר, והוא שליש טפח, אף שאין בהם עובי טפח. ולמרות שאין אוהל פחות מטפח, ושיעור זה הוא הלכה למשה מסיני, בכל זאת גזרו חכמים על מרדע שכדי להקיפו צריך חוט באורך טפח, אף שאין בו עוביו טפח, גזירה משום עוביו, כלומר שאם לא נטמא אוהל שיש בהיקפו טפח, יטעו ויתארו גם כשיהיה בעוביו טפח. כמבואר לכמן בדף י"ז עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, החתוך והקצר את ימי בניי, כלומר אקברם. רשי אומר, מתוך צערו על התורה שמשתכחת, קילל את עצמו. ומביא המהרש"ל שרשי במסכת בבא מציעא בדף פ"ה עמוד א' חזר בו, ומפרש כמו התוספות אצלנו דיבור המתחיל הקפח, שזה לשון שבוע, כלומר, שאם אין הלכה זו מקופחת, יקפחו בניי. אז אומר רבי יוחנן, הקפח את בניי, שזו הלכה מקופחת, מקוצרת ואינה נכונה. ששמע השומע שנשאלה שאלה בבית המדרש על מעשה שהיה ומה שפסקו עליה, וטעה בהבנת הפסק, וכך היה המעשה. העיקר שהיה עובר בשדהו ומרדהו, המרדע שבו הוא חורש עם בהמתו היה מונח על כתפו, ויעל צידו האחד של המרדע על הקבר. עשה אוהל צידו האחד של המרדע על הקבר, ונשאלה שאלה בבית המדרש, האם נטמע בכך העיקר? ופסקו שנטמע. וסבר השומע שהעיקר נטמע תומת שבעה מצד תומת אוהל המת, כי המרדע העיל עליו ועל הקבר. ומכך הסיק שכל המטלטלין מביאים את התומה משום אוהל, גם אם אין בהם אלא כאובי המרדע שאין בו טפח. אבל הוא טעה, כי לא תימו הוא כלל בתומת שיבה ומצד אוהל המת, כי לכך צריך שיהיה באוהל שיעור טפח, ואובי המרדע הוא פחות מטפח. אלא למה תימו? תימו אותו את המרדע משום כלים המעילים על המת, שכלי המעיל על המת, אף אם אין בו אלא כלשהו, נעשה אב התומה ונטמא בתומת שיבה. לפיכך העיקר שנגע בו, נעשה ראשון לתומה ונטמא בתומת ערב. טעותו של השומע, שהבין שתימו את העיקר בתומת שיבה ולא בתומת ערב, נגרמה עקב זה שלדעתו במעשה זה לא היה שום דבר שיתמת העיקר, מלבד תומת אוהל, ותומת אוהל מתמה שבעה ימים. העברת התומה מן המת לדבר אחר על ידי אוהל חלה בשלושה אופנים. א', כשיש אוהל המעיל הן על המת והן על דבר אחר המקבל תומה, ב', כשדבר המקבל תומה מעיל על המת, ג', כשהמת עצמו מעיל על דבר המקבל תומה. שיעור טפח הנצרך בתומת אוהל לא נאמר אלא על האופן הראשון, אבל בשאר האופנים אין צריך שיהיה באוהל שיעור טפח, ולכן המרדע עצמו שעיל על המת נטמע מן התורה בתומת שבעה, אף שאין בו שיעור טפח. המרדע הוא מקל ארוך יעשוי מעץ, ומכל מקום אין דינו כפשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה ואינם מתמים את האדם הנוגע בהם, כיוון שיש בו בית קיבול לברזל שנקרא דורבן, שהוא כעין מחט ונמצא בראש המרדע, ובו מכוונים את הפרה לתלמיה. וכיוון שעשוי להכניסו או להוציאו, נחשב המרדע לכלי עץ שיש בו בית קיבול. מביאה המשנה אופן שבו יהיה קיום לגזירת חכמים. אמר רבי עקיבא, אני אתקן ואפרש את האופן שבו יהיו דברי חכמים שאמרו שאובי המרדע מביא תומת אוהל מדרבנן קיימים, והוא שגזרו שיהיו כל המטלטלים מביאים את התומת אוהל מדרבנן על אדם שנושא אותן באובי המרדע, אם אובים כאובי המרדע שיש בהיקפו טפח, כלומר שרק על אדם הנושא את המטלטלין המהילים עליו גזרו רבנן ותימו בתומת שיבה כדין תומת אוהל המת, ולא באדם הנמצא תחתיהם. שכיוון שעל כורחנו נזקקנו לתמה את האדם הנושאם בתומת ערב מדאורייתא משום נוגע בכלי המעיל על המת, שהכלי המעיל על המת נטמא בתומת אוהל גם אם אין בו טפח, והרי הוא אב התומה והנוגע בו נעשה ראשון לתומה, יש לחשו שיתעו ויאמרו שנטמא מחמת שהכלי העיל עליו, ויסיקו מכך שכל הנכנס באוהל המת נטמא רק תומת ערב, לכן גזרו עליו רבנן תומת שיבה. ועוד אומר רבי עקיבא, ועל תומת עצמן מביאים הכלים תומת אוהל המת אף בכל שהן מדאורייתא, שאין שיעור לכלי המעיל על המת כדי להיטמע בעצמו, ועל שאר אדם וכלים שאינם נוגעים בהם לא גזרו תומה כלל. ואומנם אם יש בעובים של המטלטלין המעילים פותח טפח, שיעור טפח, מביאים את התומה מן התורה לאדם והכלים שתחתיהם. ובהרת הגמרא את שיעורו של המרדע שמביא תומה מדרבנן. ואמר רבי ינאי, ומרדע שאמרו חכמים שמתמת הנושא הוא שבעה ימים משום אוהל מדרבנן, מדובר שאין בעוביו טפח, ויש בהיקפו סביב טפח, שאם היה בעוביו טפח, היה מתמה באוהל מדאורייתא. וגזרו חכמים על מרדע שיש בהיקפו טפח שיתמה תומת שבעה ימים כתומת אוהל המת, משום שאם לא כן יבואו לטעות ולתמות בתומת ערב גם כשיהיה בעוביו טפח, וכשיש בעוביו טפח הוא תמה תומת שבעה מדאורייתא. מבררת הגמרא, כיצד משלים רבי טרפון את ה-18 גזירות? שואלת הגמרא, ולרבי טרפון דאמר, הקפח את בני שההלכה זו מקופחת, והוא סובר שלא גזרו בזה תומת אוהל מדרבנן? נמצא דבצרו להו, חסירה גזירה אחת ממניין יותחת הדברים. משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אף על בנות קוטים שיהיו טמאות נידות מהריסתן מיום לידתן, בו ביום גזרו. אין להקשות שהרי כבר מנינו את הגזירה הזו לאל בדף תזיין עמוד ב' במניין היותחת דברים, ואם כן אין בה כדי להשלים את הגזירה שחסרה לדעת רבי טרפון, משום שיש לומר דבעידך בגזירת שוכח כלים תחת הצינור, סביר עלי כרבי מאיר, רבי טרפון סובר כמו רבי מאיר שאמר, נמנו ורבו בית שמי על בית הלל, ונקבעה הלכה כבית שמי, שהמים נחשבים שאובים ופוסלים את המקווה. ולדעת רבי מאיר לא הוסקקנו לאל להוסיף את גזירת בנות קוטים במניין היותחי דברים. ולכך לדעת רבי טרפון שגזירת תומת אוהל על מטלטלין שיש בהיקפם טפח, כאובי המרדע אינה מן המניין, יש להוסיף את גזירת בנות קוטים. לכך מגיעים ל-18 גזירות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט"ז במסכת שבת עם הצגת 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שכלי חרס אין מתמים מגבם? שאלה שנייה, מה הדין בכלי מתכות שנטמעו ונשברו וחזר ועשה מהם כלים? האם התומה חזרה? שאלה שלישית, מדוע לא עשו כלי זכוכית ככלי מתכות לעניין תומה ישנה? שאלה רביעית לרבשי, מדוע אין כלים מקבלים תומה מגבם? שאלה חמישית לרבה, מדוע תקנו חכמים את דין תומה ישנה? שאלה אחרונה על דף ט"ז, מה החידוש שהמניח כלים קטנים תחת הצינור, המים שבהם פוסלים במקווה? אלה הם הוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי, היום הזה, בסייעת הדשמיה, דף ט' ז' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי, היום הזה, דף ט' ז'. כלי מתכות שנשברו אחר שנטמעו, טהרו, התיכן וחזר ועשה מהם כלים אחרים, חזרה לטומאה הישנה. ואין לכלי מתכות טהרה גמורה עד שיתבילם במקווה כשהם שלימים, או יישארו שבורים. וחזרת כלי מתכות לטומאתם הישנה, מדברי סופרים. ומפני מה גזרו על כלי מתכות שיחזרו לטומאתם הישנה, גזירה שמה יתאמה לו כלי, יתיכנו ויעשה ממנו כלי אחר, בו ביום. אם יאמר שהוא טהור, כדין תורה, יבוא לומר, השבירה מטהרת, והטבילה מטהרת, כשם שאם נשבר והתיכו ועשה ממנו כלי, כשהיה ראו טהור בו ביום, כך אם יתבילו אף על פי שהוא, כשהיה ראו טהור בו ביום, ויבואו לומר שאין הכלים צריכים מערב שמש. מפני זה החשש, גזרו טומאה עליהם. אין הכלי חשוב לפסול המים שבו משום שאיבה, אלא אם כן נתמלה לדעת ואז פוסל, בין אם הוא כלי גדול המחזיק 40 סעה בלח, שהם שני קורים ביבש, בין אם הוא כלי קטן ביותר, ואפילו עם כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חבב באדר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף ט"ז במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני זך באדר חב זין באדר תשפ"א, אין ילמד. דף טוב, דף י' זין במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה, שפע הצלחה, וכל מילה דמיתה ומנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.